בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח ונעסוק בלימוד מסכת מועד קטן. יש שתי מסכתות שעוסקות בהלכות איסור עשיית מלאכה במועדים. מסכת ביצה והמסכת שלפנינו מסכת מועד קטן. מה ההבדל בין שני המסכתות? מסכת ביצה עוסקת בהלכות איסור עשיית מלאכה בימים טובים, ביום טוב. המסכת שלנו לעומת זאת, מסכת מועד קטן, כשמה כן היא, מועד קטן, לא מועד גדול, לא יום טוב, אלא ימי חול המועד, הלכות איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד. חג הפסח, חג הסוכות, יש את הימים טובים, יום טוב ראשון של פסח, שביעי של פסח, וכן בסוכות, יום טוב ראשון של חג הסוכות, אחר כך שמיני עצרת, שמחת תורה, והימים שבאמצע, ימי חול המועד. ימים שמחים מאוד. כותב הרמב״ם בהלכות שביתת יום טוב, פרק ו' הלכה י"ז. חייב אדם להיות בהן בימי חול המועד, שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו, וכל הנלווים אליו, שנאמר ושמחת בחגיך. ימים שמחים מאוד, ימי חול המועד. הימים האלה אסורים בעשיית מלאכה. אבל יש מלאכות שמותרים בימי חול המועד, כמובן, כידוע. במסכת שלפנינו, עיקרה של המסכת, אנחנו נעסוק בהלכות המלאכות, איזה מלאכות מותרות, איזה מלאכות אסורות בימי חול המועד. בעקבות כך אנחנו גם כן נעסוק בהלכות שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, אבלות בימי חול המועד. ואגב, העיסוק בהלכות האלה כבר בפרק השלישי הקדישו ועסקו בנושא של הלכות אבלות, הלכות לאו בדווקא בימי חול המועד. ומכיוון שכבר עסקו בעניינים של אבלות, כבר מדברים גם על ענייני נידוי, גם זה בעזרת השם, הגמרא עוסקת בפרק השלישי. עיקר המסכת, אבל כמו שאמרנו, הלכות ימי חול המועד. מסכת שמחה מאוד, מסכת שעוסקת בימים שמחים, ימים שחייב אדם להיות שמח וטוב לב בימים האלה. כמו שהבאנו את לשונו של הרמב״ם. יש מאמר מאוד מאוד חריף. הגמרא מביאה אותו במסכת פסחים, דף קוף י"ח עמוד א'. וכן זה מובא גם במסכת מכות, דף כ"ג עמוד א'. אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה. כל המבזה את המועדות, מבזה את המועדות. כותב הרשב"ם, שעושה מלאכה בחולו של מועד, אדם שעושה מלאכה בימי חול המועד, מלאכה שאסורה, מה אנחנו היינו אומרים על אדם כזה? אומר רבי אלעזר בן עזריה, כאילו עובד עבודה זרה. הוא דורש זה מפסוק שם. זאת אומרת, לפי דעתו של הרשב"ם, איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד הוא מהתורה. ולכן אדם שעושה מלאכה בימי חול המועד כאילו עובד עבודה זרה. הוא דורש זה מפסוק. זאת אומרת שזה איסור מהתורה. מדייק הביור הלכה. יש את המשנה ברורה כידוע, תחילת החלק השישי של המשנה ברורה, עוסק בהלכות חול המועד, הסימן הראשון, סימן תף קוף למד. הוא כותב שאפשר לדייק שגם רש"י סובר שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד הוא אסור מהתורה. כי רש"י במסכת מכות דף כ"ג עמוד א' גם מבאר את המאמר הזה, שהוא מדבר על אדם שעושה מלאכה בימי חול המועד. וכך גם נראה דעתו של רשי על מאמר נוסף חריף, אולי לא פחות, במסכת סנהדרין דף צדיק ט עמוד א. אמר רבי אלעזר המודעי מהעיר מודיעין, הוא מביא שם אדם שעובר על אחד על חמישה דברים, אחד מהחמישה דברים, והמבזה את המועדות, כותב שם רשי שמועדות הכוונה חולו של מועד, ימי חול המועד, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים. אבל אם הוא עובר על החמישה דברים האלה, שאחד מהם זה המבזה את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא. לא יאומן כי יסופר. אומר הביאור הלכה, מכך שרשי מבאר המבזה את המועדות, הכוונה חולו של מועד, ונראה שהוא מדבר שם על איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד, שדעתו כמו דעתו של הרשב"ם, שאיסור עשיית מלאכה, אותם המלאכות שאסורים בימי חול המועד, אסורים מהתורה. תוספות, מסכת חגיגה דף י"ח, עמוד א', דיבור המתחיל חולו של מועד, חולק, והוא כותב, והליתה, הדבר הזה איננו נכון, מה שכתוב כאן שהמבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה, זה לא הכוונה שהוא עושה מלאכה בחולו של מועד. מה פתאום? כי לפי דעתו של תוספות, כל האיסור לעשות מלאכה בימי חול המועד זה רק מדרבנן. זה לא מהתורה. והראשונים שסוברים שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד מדרבנן, מביאים ראיה מגמרא בתלמוד ירושלמי במסכת שלנו, מסכת מועד קטן, פרק ב' הלכה ג', אומר שם רבי אבא בר ממל, דבר פלא. הוא אומר, אני, יש לי דעה, דעת יחיד, ולכן אני לא יכול לעשות שינוי. אני לא יכול לשנות את ההלכה. אבל אילו היה לי מי שימנה עמי, אם היה לי עוד אחד שיצטרף איתי, אם היה לי מי חכמים שיבואו להצטרף אליי, איתרתי שיהיו עושים מלאכה בחולו של מועד. הייתי מתיר את איסור העשיית מלאכה בימי חול המועד. כלום אסרו לעשות מלאכה בחולו של מועד. למה אסרו? כבר מפה אתה מוכיח שאיסור עשיית מלאכה בחולו של מועד זה איסור שחכמים אסרו. כלום אסרו, כך כותב רבי חיים קנייבסקי בביורו על התלמוד ירושלמי, מכאן דייקו הראשונים, דמלאכה במועד מדרבנן היא, כך הוא כותב בלשונו הקצרה, איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד זה רק מדרבנן, כי רבי אבא בר ממל אומר, כלום אסרו לעשות מלאכה בחולו של מועד אלא, כדי שיהיו אוכלים ושותים ויש גורסים ושמחים ויגיעים בתורה, בשביל זה אסרו לעשות מלאכה בימי חול המועד, כדי שיוכלו לאכול ולשתות ולשמוח ולהתייגע בתורה בימי חול המועד. והינון, והם אוכלים ושותים ופוחזים. אז אני הייתי מבטל את איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד. בכל אופן מוכיחים מכאן הראשונים שכל איסור עשיית מלאכה זה רק מדרבנן. ומה אמרו הראשונים שלפי דעתם איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד הוא מהתורה? הם הסברו שרבי אבא בר ממל לא התכוון להתיר ממש מלאכות גמורות, אלא רק מסע ומתן, כמו שכותב משנה ברורה. מכך וממכר, בחיי גוונה, דבר שאינו מלאכה גמורה, הוא מביא את זה מדברי הרמב"ן, כמו שהוא כותב שם בשער הציון, הכל זה מאור החיים סימן תף קוף למד. מביא המשנה ברורה, את לשונו של הכל בו, על התלמוד ירושלמי הזה. מה כל כך כואב לרבי אבא בר ממל? תראה מה זה, איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד, זה לא מטרה, זה אמצעי שימי חול המועד ינהגו בהם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שינהגו בימי חול המועד. ואיך הקדוש ברוך הוא רוצה שינהגו בימי חול המועד? שלא יעשו מלאכה, שיוכלו, שישתו ויתייגעו בתורה. אומר הכל בו, נראה מזה שאיסור גדול בשחוק בימי חול המועד, אנשים שמנצלים את הזמן הזה שלא עושים במלאכה לעשות בו שחוק ועניינים מעין אלה, האיסור הוא יותר חמור ממלאכה. שכוונת השם יתברך ונתינת המועד הייתה כדי להידבק בעירתו ובאהבתו ולעסוק בתורתו התמימה. המשמעות הנפלאה של ימי חול המועד זה כדי שנוכל לעסוק בהם בעירת השם, באהבת השם ובלימוד התורה, תורת השם התמימה. באמת, יש שני צדדים, יש שתי דעות בין ה... יש האמת שלוש דעות, כמו שנראה שגם יש דעה שבאמצע, שתי דעות בין הראשונים שראינו עד עכשיו, לדעת רשי והרשבם ועוד חבל של ראשונים שהביאור הלכה מביא שם בסימן תו קופלמת, שהם סוברים שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד הוא מהתורה. לעומת זאת יש את דעתו של רבנו תם, תוספות ועוד הרבה ראשונים שסוברים שהאיסור הוא רק מדרבנן. יש את דעתו של הרמב"ן. הרמב"ן מביא מעין פשרה. הוא סובר ככה. כל המלאכות כמעט אסורות בימי חול המועד מהתורה. אבל יש שני דברים, שני מקרים שבהם מהתורה מותר לעשות מלאכה. אם אתה עושה מלאכה לצורך ימי חול המועד עצמם, וגם אם זה טרחה יתרה, וגם אם זה מעשה אומנות, מהתורה זה מותר. או אם אתה לא תעשה מלאכה, זה דבר העבד. יהיה פה נזק. אם אתה חייב לעשות את המלאכה כדי שלא תנזק. את זה התורה לא אסרה לפי דעת הרמב"ן. אפילו אם יש פה טרחה, טרחה. ובשני המקרים האלה, חכמים במקצתם אסרו. לצורך המועד ובדבר העבד. בכל אופן, להלכה ולמעשה, כותב השולחן ערוך, כמו שאמרנו, זה הכל סימן תף קופלמד. האמת, השולחן ערוך כותב שיש מקצת מלאכות מותרות, מקצת מלאכות אסורות, הוא לא מבאר האם זה מהתורה או מדרבנן. אבל בבאר הגולה הוא מביא שבבית יוסף כאן, שהוא המחבר של השולחן ערוך כמובן, מצדד כמו הדעות של הראשונים שסוברים שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד אסור מהתורה. אסור מהתורה. אבל כותב הביאור ההלכה שמעניין שיש כמה מקומות בהלכות חול המועד שבספק השולחן ערוך הולך ומקל. אם זה היה אסור מלאכה מהתורה, יש כלל, ספק דאורייתא, ספק דבר שהוא מהתורה, יש לספק האם כן או לא, אני מחמיר, למה השולחן ערוך מקל? אז פלא. הביאור ההלכה כותב, אולי השולחן ערוך לא ראה את הרשימה הארוכה של הראשונים, שאני מצאתי שסוברים שאיסור עשיית מלאכה בחול המועד אסור מהתורה. בספר ילקוט יוסף מביא באמת ששולחן ערוך מקל. וסובר שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד הוא רק מדרבנן, ובמקרה שיש ספק, אז יהיה צד באמת להקל, ספק דרבנן להקל. אבל הרמ"א, הרמ"א מחמיר, הוא סובר שאיסור עשיית מלאכה הוא מהתורה. אז אם כן, למה יש מלאכות שמותרות? כי התורה אפשרה לחכמים מלאכות מסוימות להקל בהם ולהתיר אותם. אבל המלאכות שאסורות, אסורות מהתורה. ככה דעת הרמ"א. ולכן כותב המשנה ברורה, ביאור ההלכה, שבמקרה שיש ספק, אנחנו נצטרך להחמיר אלה שהולכים לפי דעתו של הרמ"א, אלה של בני אשכנז. ימי חול המועד, ימים שמחים, ימים שאסורים בעשיית מלאכה, יש מלאכות שאסורות בימי חול המועד, אבל כולם מודים שיש מקרים שבהם מותר לעשות מלאכה. איזה מקרים? המשנה ברורה מפרט חמישה מקרים. המקרה הראשון, שבו נעסוק בעזרת השם כבר במשנה הראשונה במסכת, דבר העבד. אם הוא לא יעשה את המלאכה בימי חול המועד, הוא ינזק. התירו לו. המקרה השני, אם זה לצורך המועד, גם כן יתירו לו. מקרה שלישי, פועל שאין לו כעת מה לאכול, רק אם הוא יעשה מלאכה ויסתכר בתמורה למלאכה, יהיה לו מה לאכול, גם יתירו לו. המקרה הרביעי, שגם על המקרה הזה נעסוק בסוף המשנה הראשונה, לצורך הרבים. המקרה החמישי, אם זה לא ממש מלאכה, אלא זה רק מעשה אדיוט, מלאכה פשוטה. יש נוהגים שכשבאים לקבל שבת, אומרים, בואו ונצא השדה. אז אנחנו גם כן אומר, בואו ונצא השדה. בשביל להבין את העניינים פה, בתחילת מסכת מועד קטן, צריך לפחות במחשבה, לעזוב את בית המדרש הממוזג, או את המקום המאורגן, ולצאת קצת אל השדה, אל החקלאים, להכיר קצת את המלאכה של חרישת השדה, של השקיית השדה. חלק מהמקרים כאן לא ממש מצויים בזמננו, אבל הפוסקים מתרגמים, מבארים כל מקרה, איך הוא מתאים למקרים שלנו שאנחנו נוהגים בהם היום, להשקות את השדות או לחרוש ולטפח את השדות, איזה מלאכות מותר לעשות בימי חול המועד, ואיזה מלאכות אסור לעשות בימי חול המועד. המשנה שלנו מביאה הרבה דברים שמקבילים בין ימי חול המועד לשנת שביעית. יש הרי כל 7 שנים, שנה אחת, שהיא שנת שמיטה, שנת שביעית, שאסורה בעשיית מלאכה בשדה. ובשנת שביעית יש מלאכות שמותרות בשדה, ויש מלאכות שאסורות. נעסוק גם בנושא הזה. במשנה יש הרבה דברים מקבילים בין מלאכה בשדה בימי חול המועד לשנת שביעית. אומרת המשנה, משקין שדה, שאם לא תשקה את השדה, כל התבואה תתייבש. למה? כי זאת שדה שלא מספיק למי גשמים, כי היא עומדת במקום גבוה, בהר. והגשם חולף עליה במהירות, שוטף אותה וממשיך הלאה לשדות שלמטה. היא לא הספיקה לשתות מהמים, והמים כבר זרמו למדרון. השדה הזאת נקראת בית השלחין, שלחין מלשון שלהין עייפה, כמו שהגמרא תביא. ואתה עייף, התרגום אומר, ואת משלהי. שלהין, עייפים, יגעים, צמאים, שדה צמאה, מותר להשקות אותה בימי חול המועד. כדי שלא יהיה לו הפסד גדול, אם הוא לא ישקע את השדה, מוצאי יום טוב, הוא חזר לשדה שלו, לא נשאר לו שום דבר. או שכל פנים יהיה לו הפסד גדול. וכן, גם בשנת שביעית, שאסור לעשות בשנה הזאת מלאכות בשדה, להשקות שדה כזאת, שאם לא ישקו אותה יש הפסד גדול, מותר להשקות בשנת שביעית גם כן. באיזה צורה אפשר להשקות את השדה בימי חול המועד? בין ממעיין שיצא בתחילה. החקלאי רואה מעיין שהתחיל לנבוע פתאום. רוצה להמשיך את המים כדי שישקו לו את השדה. יש בעיה. יכול להיות שהמים, שהמעיין הזה, מפלס לעצמו עכשיו דרך חדשה. פעם ראשונה שהוא נובע, ואולי בדרך יפלו אבנים, אדמה, יחסמו לו את המעבר, ואז בשביל לפלס לו דרך, אז החקלאי, בעל השדה, יצטרך לטרוח טרחה יתרה, טרחה מרובה, כדי לשחרר את כל החסימות ולאפשר למעיין לנבוע ולהשקות את השדה. לא חוששים לזה. התירו. מקום של דבר העבד, התירו אפילו טרחה יתרה. לפי התנא במשנה שלנו. הגמרא תגיד שזה דעתו של רבי יהודה. וכמובן, בן ממעיין שכבר נובע מאז ומתמיד, שלא יצא בתחילה ואין את החשש, אולי בזמן שהוא יפלס לו דרך, הוא יסתם באבנים וכדומה, ויצטרכו לטרוח טרחה יתרה לפלס לו את הדרך. הגמרא תסביר מה החידוש בזה. אבל זה מדובר השקעה על ידי מעיין. זה אפשר. אבל אין משקין את השדה הזאת בטרחה גדולה עוד יותר. לא על ידי שאיבת מים ממימי הגשמים, שלולית של מים ממי גשמים שהתאספו בשדה, לקחת אותם לפינה אחרת בשדה, להשקות שם. למה? הגמרא מבארת, כדי שלא יבוא לשאוב מים מהמקרה הבא במשנה, ולא ממימי הקילון. קילון זה גם כן מי גשמים, אבל שמצטברים בבור עמוק. לשאוב משם מים זה טרחה באמת גדולה. ממקום כל כך עמוק לשאוב מים ולשקות שדה שלמה. אז מכיוון שזה טרחה מאוד מאוד גדולה לשאוב מים ממי קילון, מבור עמוק של מי גשמים, אז אסרו גם להשקות על ידי דלי ממי גשמים, גם אם זה שלולית לא כל כך עמוקה, כדי שלא יבואו לשאוב מים מבור עמוק בימי חול המועד. וכן, סביב לגפנים של הענבים היו עושים גומות כאלה, שבתוך הגומות האלה המים היו מתקבצים בשביל להשקות את הגפנים, את הכרם. זה נקרא עוגיות, מין גומה כזאת, מין בור כזה נמוך מסביב הכרם. אין עושים עוגיות לגפנים. זה טרחה גדולה. טרחה כזאת לא התירו, אפילו לא בשביל שדה בית השלחין. וכן, בשביל גפנים, לא התירו טרחה כל כך גדולה לצורך ההשקיה. כל מה שהתירו זה טרחה, טרחה, אבל לא טרחה כל כך גדולה. כעת המשנה עוברת למקרה נוסף של השקיה. מה שנקרא אמת המים. למה זה נקרא אמה? מלשון מידה. מידה של אמה, שישה טפחים. במידות זמננו זה יוצא בערך 60 סנטימטר, 48 סנטימטר. זה נקרא אמה על שם האמת מידה הזאת. היום גם כן משתמשים במטבע הלשון אמת מידה. בזמן התלמוד, בזמן המשנה, הם משתמשים עם המידה הזאת. אמת המים, זה היה המימדים של התעלה, זה היה אמה רוחב על אמה גובה. ומסביב השדה שם היו זורמים מים כדי להשקות את השדה. עכשיו, יש אמת המים שכבר קיימת, שרק צריך קצת לפנות אותה, לנקות אותה. זה בימי חול המועד, כולם יודעים שמותר, וגם בשנת שביעית, כולם יודעים שמותר, לתקן אמת המים שהתקלקל המותר. עכשיו, כל השאלה היא ללכת ולחפור אמת המים חדשה. אז בימי חול המועד, אסור. אמת המים חדשה, לחפור עכשיו בימי חול המועד, מצאת הזמן לעשות אמת המים? איפה היית לפני חול המועד? זה אסור. בשנת שביעית, לחפור אמת המים חדשה, פה הוויכוח שיש בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים את האמה, תעלת מים בתחילה בימי חול המועד, כי זו טרחה גדולה, ובזה חכמים מסכימים איתו. והוא סובר שגם בשביעית אסור לחפור אמת המים. למה? הרי מה בעיה להשקות בשנת שביעית, אם זה לא בשביל לשבח את השדה, אלא רק בשביל שיתקיים? אלא יש פה בעיה, אנחנו לא ניכנס ממש לכל ההלכות של שביעית ממש על ההתחלה, אבל ככה ברמז נתנו את הנקודה. לפי רבי אלעזר בן עזריה, הסיבה שהוא אוסר בשנת שביעית לחפור אמת המים, זה נראה כאילו שהוא עודר את השדה. עודר זה כמו חורש. עד שחורש, אדם חורש שדה שלמה בשביל לזרוע שם תבואה. עודר, זה דבר שבעל השדה מרקח את האדמה סביב העץ, כדי שהשורשים יוכלו ככה להתפתח כמו שצריך ולהינוק מהמים כמו שצריך. כאן כשחופר רמת המים, ובדרך כלל הוא שם את האפר בצידי רמת המים, זה נראה כמו שהוא עודר את האדמה להקל על הזריעה באדמה הרכה הזאת, היותר מפוררת הזאת. לכן רבי אלעזר בן עזריה אוסר בשביעית, וחכמים מתירים בשביעית. חכמים אומרים, עושים את האמה בתחילה בשביעית, זה לא נראה כמו שהוא עודר. לא חוששים לזה. למה? כי אם באמת הוא היה חופר את אמת המים ושם את האפר של החפירה בצידי אמת המים, זה באמת נראה כמו שהוא עודר. ובזה הם מסכימים שעשו. מדובר פה שהוא לוקח את האפר למקום רחוק. לכן זה לא נראה שהוא עודר. כמו שאמרנו, בעצם הוויכוח בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים זה רק על מקרה אחד. רק על מקרה אחד. ולא קשור לימי חול המועד, דווקא קשור לשנת שביעית. האם מותר לחפור אמת המים חדשה בשנת שביעית או לא? רבי אלעזר בן עזריה אוסר וחכמים מתירים. שאר המקרים הם מסכימים. כולם מסכימים שאם יש לך אמת המים שהייתה קיימת רק התקלקלה, מותר לך לשחרר אותה, בין במועד ובין בשביעית. וכולם מודים שבמועד אסור לחפור אמת המים חדשה. וזה מה שאומרים חכמים, דבר שמסכימים איתו, שרבי אלעזר בן עזריה מסכים איתם, כך נראה. הוא מתקנין את המקולקלות בימי חול המועד. וכן, הוא מתקנין בימי חול המועד את קלקולי המים, מים מכונסים לשתייה בבורות, בגומות, שברשות הרבים. וכן, חוטטין אותן, לנקר, להוציא מהם צרורות, כיסמים, אפרורית, שנפלו במים. מנקים את המים בימי חול המועד, וזה מותר. אם דיברנו בתחילת המשנה על היתר לעשות מלאכה בימי חול המועד, לצורך דבר העבד, כמו שדה עייפה, בית השלחין, שצריכה הרבה מים, שישקו אותה, כי היא לא מקבלת מי גשמים, כאן המשנה עוסקת בענייני צורכי רבים שמותרים בימי חול המועד במקרים מסוימים. ומתקנים בימי חול המועד את הדרכים ואת הרחובות ואת מקומות של ההצטברות של המים, את מקוות המים. ועושים כל צורכי הרבים שהגמרא תבאר מה זה בא לרבות. וכן, שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים. בימים המתוקנים של בית המקדש צריך מאוד מאוד להיזהר מטומאה. לא להתאמה, בפרט מטומאת מת. וזה נותן חשיבות מיוחדת לציין קברים, איפה יש קבר, כדי שאדם למשל שהולך עכשיו עם סל של תרומה לא יעבור בדיוק מעל הקבר ויהיה תמה הוא בעצמו וכל התרומה ביחד איתו. יש איסור לתמה תרומה, משמרת תרומותיי כתוב, צריך לשמור על התרומה שתהיה תאורה. ולכן מציינים את הקברות, מותר לשפוך סיד על הקבר כדי לעשות סימן להולכי דרכים שלא יעברו במקום תומה, כי זה לא כל כך טרחה. וכן, יש מצווה לשלוחי בית דין בימי חול המועד לצאת, אף על הכליים. שאז ניכר בשדה התבואה והזרעים, לראות שלא ירבבו זרעים בתוך התבואה. כמו שגמרא תבאר את הפרטים של זה. ואם יש כליים, צריך לעקור את הכליים מתוך השדה. ההלכה הראשונה במשנה, למדנו שאפשר להשקות שדה בית השלחין, שצמאה למים, שלא מסתפקת במי גשמים. באיזה מים? מים של מעיין. יש שני סוגים של מעיינות. יש מעיין אחד, שהוא כבר זורם ימים ימימה, וזה לא חידוש כל כך גדול, שאפשר להשקות בו את השדה. החידוש הגדול יותר במשנה, שאפשר להשקות שדה בית השלחין, אפילו ממעיין שכעת מפלס את דרכו. מעיין חדש. שואלת הגמרא, אם במעיין כזה גם אפשר להשקות בית השלחין, כל שכן שאפשר במעיין שכבר נובע הרבה זמן. אשתא, יש לומר, אם במעיין שכעת יצא בתחילה, שיכול שיהיה פה מפולות של חול ויסתמו את המעיין ויצטרכו לתוח תרחה יתרה כדי לפתוח בחזרה. בכל זאת, אפילו דעת אלי אין פולי, בכל זאת משקין, אז מה המשנה הייתה צריכה לחדש? שאפשר להשקות ממעיין שהוא כבר נובע הרבה זמן, שהוא לא יצא עכשיו בתחילה, שהוא הרי דלא דעת אלי אין פולי, לא מצוי שהוא עם הפעולות של אפר שיסתמו אותו ויצטרכו לתרוח תרחה יתרה. מבעיה, וכי המשנה הייתה צריכה לחדש שאפשר להשקות שדה בכזה מעיין? מחדש את הגמרא, אומרת הגמרא, המשנה מחדשת, אמרי, יצריך. יש חידוש במשנה שאפשר להשקות ממעיין שכבר נובע הרבה זמן שדה בית השלחין, ולא שדה כזאת ש... מסתפקת במי גשמים בלבד. החידוש הוא דווקא בנקודה הזאת, שדווקא שדה בית השלחין אפשר להשקות במעיין הזה, אפילו שהוא כבר נובע הרבה זמן, ולא שדה אחרת שמסתפקת במי גשמים. אמרי יצטריך, יש חידוש. איתנה, מעיין שיצא בתחילה, אם היה כתוב רק על מעיין חדש שכעת נובע, הווה אמינא, הייתי אומר, הכה, דווקא כאן, מכיוון שזה מעיין חדש, הוא דבית השלחין הין, בית הבעל לא. לכן המשנה מחדשת בין איזה סוגי שדות. דווקא שדה כזאת שחייבת, היא צמאה לגשם, היא צמאה למים, כי היא לא מסתפקת במי גשמים. בתחילת המשנה למדנו, שאם יש מעיין שעכשיו התגלה, שהתחיל לנבוע, מותר בכל המועד להשקות איתו שדה, שצמאה למים, שלא מסתפקת במי גשמים, וגם אפשר להשקות ממעיין שכבר נובע הרבה זמן. שואלת הגמרא, מה החידוש? השתא, יש לומר, אם ממעיין חדש שעכשיו התחיל לנבוע, שיצא בתחילה, שדעת אלי אינפולי, יכול להיות שהדפנות ייפלו, והמעיין הזה יסתם, ויהיה תרחה יתרה לפתוח אותו, לא חוששים לזה. ומתירים להשקות ממעיין כזה בימי חול המועד ובשנת שביעית. אז ממעיין שכבר נובע הרבה זמן, שלא יצא כעת בתחילה, אלא הוא כבר יוצא הרבה זמן. דלא אתלי אימפולי, אין חשש שיהיה מפולת שתסתום את המעיין. ואין חשש שיהיה תרחה יתרה מבעיה, וכי צריך לחדש שגם ממעיין כזה אפשר להשקות שדה שצמאה למים. היה מספיק שנחדש שאפשר להשקות את השדה ממעיין שעכשיו התחיל לנבוע. מתרצת הגמרא, אמרי, גם ההלכה שהמשנה מחדשת, שאפשר להשקות את השדה ממעיין שכבר נובע הרבה זמן, יצטריך, גם זה יש בו חידוש. כי אי תנה, אם היה כתוב רק מעיין חדש שכעת יצא והתחיל לנבוע בתחילה, שאפשר להשקות בו את השדה, הווה אמינה, עכשיו אני מבין, הייתי מבין למה מחלקים בין שדה שצמאה למים לבין שדה שמסתפקת במי גשמים. כי מדובר פה באמת במעיין שיש חשש, אולי נצטרך לתרוח בגללו מאוד הרבה. לכן דווקא הכה, במעיין חדש הוא החילוק הזה, דרק בית השלחין הין. רק שדה שצמאה למים ולא מסתפקת במי גשמים אפשר להשקות ממנה. אבל אם זה בית הבעל, אם זה שדה בעמק שיש מסתפקת במי גשמים, לא, יהיה אסור להשקות. אתה יודע למה? כי מדובר פה במעיין חדש, שיכול להיות משום דעת אלי אימפולי, יכול להיות שיהיה מפולת שתסתום את המעיין, כי עכשיו הוא מפלס דרך חדשה. לכן, רק אם יש הפסד, התירו להשתמש עם מעיין כזה. רק בשדה שלחין, שאם לא תשקה, השדה תיפסד. אבל בשדה כזאת, שהיא מסתפקת במי גשמים, לא התירו להשקות ממעיין כזה. אבל, אם זה מעיין שכבר נובע הרבה זמן, שלא כעת יצא בתחילה, ואין חשש לטרחה יתרה, דלא הטלין פולי, כי הדפנות לא אמורות ליפול. היי, מה הייתי אומר ממעיין כזה? מה בעיה להשקות? אפילו בית הבעל, גם אם זה שדה שמסתפקת במי גשמים נמי, גם יהיה מותר להשקות. לכן כמה שמלן המתנה של המשנה, לא משנה איזה מעיין. לא שנה מעיין שחדש כעת יצא בתחילה, ולא שנה מעיין שכבר נובע הרבה זמן שלא יצא בתחילה. כל מה שהתירו להשקות בימי חול המועד בשנת שביעית, זה רק שדה בית השלחין, שאם לא תשקה אותה יהיה לך הפסד. אבל, זין, אבל בית הבעל, שדה כזאת שמסתפקת במי גשמים, ולא תשקה אותה, לא יהיה לך הפסד. לא התירו להשקות אפילו ממעיין שכבר נובע הרבה זמן. טוב, אז הבנו את החידוש. נשאלת השאלה, בית השלחין, מה הכוונה? שדה שלא מסתפקת במי גשמים, אלא היא צמאה למים, תוספת מים. מי אמר? מים מש מדי בית השלחין, לישנה דצחותה היא, לשון של צמאון, לשון של יובשו. נכתיב, ואתה עייף ויגע. כך כתוב, כשעם ישראל יצאו ממצרים בזמן, לפני זמן מלחמת עמלק, אתה עייף, עייף, בלשון של התורה, זה אדם דווקא אדם שלא ישן. אדם חלש, אדם תשוש, זה יכול גם להיות מרוב צמאון. ויגע, מתרגמין על מה זה עייף, ואת משל היי. עייף הכוונה, צמא. יגע, ולה היי, יגע. אופן, משל היי זה מלשון משל חי, שלחין, שלהין, שלהין הכוונה שדה עייפה, יגעה. טוב, ומה זה השדה שהיא לא יגעה והיא לא עייפה, אלא היא מסתפקת במימי גשמים? שדה בית הבעל. ומה עם משמע די בית הבעל, לישנה למי התבותה היא? מי אמר שזה לשון שארץ יושבת, מיושבת בלי דאגות, שהיא לא צריכה שישקו אותה בעוד תוספת של מים, ומסתפקת במימי גשמים? נכתיב, כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן הרי כמה דמיתותיו, הכוונה מתיישב, יישוב הדת, ולאם עם בתולתה, נער עם בתולה. כך יתייתבון בגבייך בנייך, יתיישבו בתוכך בנייך. במשנה שלנו אנחנו רואים שזה דעה של תנא שסובר חידוש מאוד מיוחד. מצד אחד התנא של המשנה שלנו סובר, שבגלל שזה שדה בית השלחין, שדה כזאת שאם לא תשקה אותה, יהיה פה הפסד. אז התירו להשקות בכל המועד. אבל אם זה היה שדה שאם לא תשקה אותה לא יהיה הפסד, התנא של המשנה לא יתיר. וגם כשהתנא התיר, לא כל דבר הוא התיר. למשל, לשאוב מבור מים של 100 קילון הוא לא מתיר, אבל השדה תיפסד. כן, אבל זה טרחה יתרה מדי, זה אני לא מתיר. זאת אומרת, גם במקום הפסד, טרחה יתרה מאוד הוא לא מתיר. מי זה התנא של המשנה הזו? מן תנא דפסיידא אין הרווחה לו, שרק בית השלחין הוא מתיר להשקות, כי אם לא תשקה אותה, היא תיפסד. אבל אם זה שדה כזאת, שהיא לא תיפסד, אבל אם אתה תשקה אותה, אתה תרוויח יותר, זהו לא מתיר להשקות. ואפילו במקום פסיידה, גם שדה שלחין, שאם לא תשקה אותה, יהיה הפסד. בכל זאת, מתרח נמי לא תרחינה, לתרוח מאוד, זהו לא מתיר. ולכן התנא במשנה לא מתיר לשאוב מים ממימי הקילון, שזה מי גשמים מכונסים בעומק האדמה, שיש תרחה לדלות משם מים ולהשקות. במסקנה הגמרא מביאה שזה דעתו של רבי יהודה, אבל הגמרא בהתחלה באה ואומרת, תנא רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אומר רק אחד מהדברים. מדבריו אנחנו למדים שאם זה רק לשם הרווחה, זאת אומרת, לא יהיה לך הפסד, אתה רק רוצה להרוויח יותר, זה אסור לתרוח בכל המועד. אז אמר רבונה, דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, היא דתנן, במשנה הבאה אנחנו רואים שרבי אליעזר בן יעקב אוסר לתרוח אם זה רק בשביל להרוויח יותר. אם אין לך הפסד, אתה רק רוצה להרוויח יותר, אסור לתרוח. שרבי אליעזר בן יעקב אומר שם במשנה הבאה, שאם יש שתי אילנות, ומסביב אילן אחד יש הרבה מים, וליד אילן אחר אין מים. עכשיו אילן חייב שישקו אותו, אם לא תשקע אותו, הוא דומה לשדה בית השלחין, יש הפסד. אז לכן אומר התנא במשנה, שאפשר לעשות חריץ בקרקע, ועל ידי זה מושכין בכל המועד את המים שנמצאים מתחת האילן, מאילן זה לאילן אחר. כי אם לא תשקע את האילן האחר, הוא ייפסד, זה מותר. אבל, אם יש לך שדה שמסתפקת במי גשמים, מה שנקרא שדה בית הבעל, רק מה? אתה רוצה להרוויח יותר. ולכן אתה רוצה להשקות את השדה, זה אסור. בשביל להרוויח יותר, להשקות את השדה, זה אסור. ובלבד שלא ישקה את השדה כולה. אז מזה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, ובלבד שלא ישקה את השדה כולה, ששדה בית הבעל, שמסתפקת במי גשמים, רק מה? אם תוסיף לה עוד מים, יהיה לך רווח יותר, שהיא תגדל יותר בצורה איכותית, ואולי יותר מהר, יותר טוב, זה רבי אליעזר בן יעקב אוסר. אז רבונה סבר לומר, שתנא של המשנה שלנו זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, כי גם הוא אוסר לטרוח רק לצורך הרווחה. שאם זה רק להרווחה, הוא אוסר לטרוח. נוחה הגמרא, בסדר. נכון, רבי אליעזר בן יעקב סובר שאסור לטרוח לצורך הרווחה. אבל בתנא במשנה שלנו הוא סובר דבר נוסף, שזה לא מצאנו שאומר את זה רבי אליעזר בן יעקב. הימו דשמת ליה לרבי אליעזר בן יעקב, הרווחה דלא, שאסור במועד לטרוח בשביל להרוויח יותר, אם אין לך הפסד. אבל אם יש לך כן הפסד, לאסור עליך טרחה יתרה. אבל אתה אומר, מה פירוש שאתה אוסר עליי לטרוח טרחה יתרה? אחרי כל המועד לא יישאר לו שדה. הוא יפסיד הרבה. מה אתה אוסר עליו לטרוח? מי אמר שרבי אליעזר בן יעקב יאסור עליו לטרוח? הוא סך הכל אסר, כשלא יהיה הפסד, טרחה. אבל לאסור טרחה יתרה במקום פסדה, דהיינו, להשקות ממי קילון וממי גשמים, שמה יבוא לשאוב ממי קילון. משמת לב, כשמענו שרבי אליעזר בן יעקב, את זה אוסר, זה לא שמענו. לכן מביא הגמרא מסקנה, אלא אמר רב פאפא, המשנה שלנו, התנא של המשנה, המני רבי יהודה היא, דעתו של רבי יהודה. דתניא ברייתא, שמביאה שלוש דעות. הדעה הראשונה והאחרונה ודאי לא סוברת כמו התנא במשנה שלנו. לכן הדעה היחידה שיכולה לסבור כמו התנא של המשנה שלנו, זה רק רבי יהודה. למרות שגם רבי יהודה עצמו, הגמרא תגיד שלא מוכח שהוא ממש סובר כמו דעת התנא במשנה שלנו, כמו שמיד נראה, אבל הכי קרוב מבין כל התנאים זה דעתו, כמו שמיד נראה. הברייתא עוסקת במעיין. לא רק מעיין שכבר זורם הרבה זמן, אלא אפילו אם המעיין הזה יוצא בתחילה, עכשיו הוא מתחיל לנבוע פעם ראשונה. מקל רבי מאיר בצורה מופלגת. במשנה שלנו למדנו שאפשר להשקות שדה בית השלחין ממעיין כזה. הוא אומר שאפשר להשקות אפילו שדה בית הבעל, שמסתפקת ממי גשמים. אז ודאי שהתנא במשנה שלנו זה לא דעתו של רבי מאיר. מעיין היוצא בתחילה, אומר רבי מאיר, משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל, דברי רבי מאיר. זה ודאי לא התנא במשנה שלנו. עכשיו נראה דעתו של רבי יהודה, שהוא הכי מתאים לדעה במשנה שלנו. רבי יהודה אומר, להשקות שדה בית הבעל ממעיין אסור. אין משקין אלא שדה בית השלחין, שחרבה יבשה אם לא תשקיע אותה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא כך הגמרא מבארת, לא, הוא מחמיר, הוא סובר, אפילו אם מקור המים של השדה יבש לגמרי, ואם לא תשקה, השדה תיפסד. ולא כך, לא משנה אם השדה מקבל את אותו כמות של מים שהייתה רגילה ולא יהיה בהפסד. אסור להשקות ממעיין שיצא בתחילה. זאת אומרת, רבי אליעזר בן עזריה סובר, שאם יש לך מעיין שעכשיו מתחיל לנבוע, אסור להשקות ממנו שדה, בשום צורה שהיא. אז הוא בוודאי לא סובר כמו התנא והמשנה שלנו, שמתירה מפורש. התנא והמשנה מתיר מפורש להשקות שדה בית השלחין, גם ממעיין שעכשיו התחיל לנבוע, שיצא בתחילה. יתר על כן, אמר רבי יהודה, שדה בית השלחין, שאתה חייב להשקות אותו, אם לא הוא מתייבש, לא יפנה אדם עמת המים וישקה לשדה שצריכה הרבה מים, יותר מאשר שדה של בית השלחים. דיינו, לגינתו שהוא זרע בזרעים, ולחורבתו שהוא נטע בנטיעות לאילנות, בחולו של מועד. זאת אומרת, אומר רבי יהודה, אם יש לאדם מקרה אחר, עמת המים, שהוא רוצה עכשיו להטות את עמת המים, שזה תרחה גדולה, לגינה שלו, לנטיות שלו, בכל המועד. במשנה אמרנו ש ללכת ולעשות עמת המים חדשה בימי חול המועד, כולם מודים שאסור. כאן הוא רוצה להטות עמת המים לגינתו, לנטיותיו שבחורבתו, למים, מקום שצריכים הרבה מים, הרבה יותר מבשדה בית השלחין, רבי יהודה גם מודה שאסור, הוא סובר שאסור. תחילת דבריו של רבי יהודה, הוא אומר, ששדה בית הבעל, שמסתפקת במי גשמים, אסור להשקות ממעיין. אבל שדה בית השלחין שהתייבשה מותר כן. מה פה שהתייבשה? זהו, הכל יבש? מה יש לך להשקות? זה כבר התייבש. מה היא חרבה? אילה עם החרבה ויבשה? ממש? למה לי משקה? למה יעזור לך שתשקה את השדה? זה כבר יבש, זהו. אמר רבי, ודאי, מדובר פה שלא הצמחים יבשו, אלא האדמה יבשה, שחרבה ממעיין זה, הייתה רגילה לשתות ממעיין מסוים, והמעיין הזה הפסיק לנבוע, ועכשיו יצא למים ממעיין אחר. אז בשביל להציל את היבול, רבי יהודה התיר להשתמש מהמעיין הזה. כמו שאמרנו, הגמרא עכשיו מבארת את דבריו של רבי אלעזר בן עזריה, שאנחנו אמרנו תוך כדי דבריו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הוא מאוד מחמיר, לא כך ולא כך, מה פירוש? לא שנה, חרב מעיינה, שהמעיין של השדה יבש, ואם הוא לא ישקה אותה, היא תיפסד. ולא שנה, שהשדה הזאת רגילה להשתמש בלי המעיין הזה, לא חרב מעיינה. רק מה יש לה? מי גשמים או משהו מהסוג הזה, שהיא אף פעם לא הייתה רגילה להשתמש עם המעיין הזה, וגם אם הוא לא ישקה אותה מהמעיין, היא לא תיפסד. מעיין שיצא בתחילה, לא. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה סובר, אם יש לך מעיין שעכשיו התחיל לנבוע, בימי חול המועד אסור לך להסתפק ממנו, בשביל להשקות ממנו שדה. אז מבין שלושת התנאים שמנינו כאן בברייתא, ודאי שרבי יהודה הכי מתאים עם התנא והמשנה שלנו, אבל גם רבי יהודה לא אומר ממש מדויק את דבריו של התנא והמשנה שלנו. וזה מה ששואלת הגמרא, ממי? מי אמר שהתנא שלנו זה דעתו של רבי יהודה? הרי הוא דיבר דווקא על מעיין שעכשיו התחיל לנבוע. כל הברייתא הזאת מדברת על מעיין שעכשיו התחיל לנבוע. הוא לא מדבר על מעיין שכבר נובע הרבה זמן. אז לכן, ודילמה, עד כאן לא כאמר רבי יהודה, שאפשר להשקות רק בית השלחין ולא בית הבעל, כמו שהוא אומר כאן בברייתא, כי הוא דיבר על מעיין שכעת התחיל לנבוע. אז אולי כל מה ש ודיל מעט כאן לא כאמר רבי יהודה בית השלחין, אין בית הבעל, לא, אי אפשר להשקות בית הבעל, אלא דווקא במעיין שעכשיו התחיל לנבוע, שיצא בתחילה. ולכן יש חשש גדול, דיל מעט אילין פולי, אולי תוך כדי שהמעיין יפלס את דרכו, יפלו אפר והכל ויסתמו את המעיין, ואז יבוא לטרחה יתרה בשביל לשחרר את המעיין שיוכל להשקות לו את השדה. אבל מעיין שלא יצא בתחילה, אלא הוא כבר נובע הרבה זמן, ויש לו כבר דרך סלולה, זה לא עטלין פולי, לא חוששים שיפלו לו הדפנות ויתרחה יתרה לפנות לו את הדרך. אז אולי רבי יהודה אפילו בית הבעל נמי מתיר להשקות, אפילו שזה רק להרווחה. והתנא במשנה שלנו אסר, אפילו ממעיין שכבר נובע הרבה זמן, להשקות שדה בית הבעל. עונה הגמרא, חייב להיות שהמשנה שלנו, התנא היחיד שיכול להתאים זה עם דעתו של רבי יהודה. כי אם כן, אם זה גם לא רבי יהודה, מתניתין המן תירמי, על מי תשליך את המשנה שלנו? איזה תנא סובר את דברי המשנה שלנו? רבי מאיר הוא הרי מקל הרבה יותר מהתנא במשנה שלנו. אפילו שדה בית הבעל הוא מתיר להשקות. במעיין שיצא בתחילה, שעכשיו מתחיל לנבוע. רבי אלעזר בן עזריה מחמיר הרבה יותר מהתנא של המשנה שלנו. מעיין שיצא בתחילה הוא אוסר להשקות בו אפילו בית השלחין שיכול לבוא בו לידי הפסד. המשנה שלנו מתירה. אלא חייבים לבאר שהתנא של המשנה שלנו זה דעתו של רבי יהודה. ולרבי יהודה, מה שהוא דיבר על מעיין שיצא בתחילה, לא שנה מעיין שיצא בתחילה ולא ישנה מעיין שכבר נובע הרבה זמן, שלא יצא בתחילה, בשניהם. בית השלחין, כמו בתנא של המשנה שלנו, שסובר שאם זה שדה שחייבים להשקות אותה ואחרת יהיה הפסד, אין, מותר להשקות, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שכבר נובע הרבה זמן. אבל שדה בית הבעל, שהם מסתפק ישר מ... גשמי הקדוש ברוך הוא ישירות. שדה בית הבעל. לא, לא התירו. בין ממעיין שיצא בתחילה ובין ממעיין שכבר נובע הרבה זמן. והיידה קטן עם מעיין שיצא בתחילה. אז למה בברייתא מדברים על מעיין שעכשיו התחיל לנבוע? החידוש הוא רבי מאיר, שהוא מפליג ומקל. לא דייחה כחוד רבי מאיר. זה אפילו מעיין היוצא בתחילה. עכשיו מתחיל לנבוע המעיין. יש לך פה שדה שמסתדרת מצוין, הקדוש ברוך הוא נותן לה מספיק מי גשמים. אומר רבי מאיר, אין בעיה, תן תוספת. להרווחה, למה לא? מקל רבי מאיר, אפילו ממעיין שיוצא בתחילה. אפילו מעיין יוצא בתחילה, משקים ממנו אפילו שדה הבעל, שזה לא הפסד אם הוא לא ישקו אותו, כי הוא מסתפק במי גשמים. אפשר להשתמש ממעיין שעכשיו התחיל לנבוע, שיוצא בתחילה. מביא הגמרא איתמר. נושא נוסף. המנקש. תולש הסבים רעים כדי שהיבול יצמח כמו שצריך, והסבים הרעים לא ייקחו לו את הכוח, את המים. ייתנו לו מרווח לסבים הטובים לצמוח. והמשקה מים לזרעים, לעיקרים של הסבים, בשבת. וואו, זה חיוב, זה דבר נורא והיום. מה בן אדם הזה עובר? מה הבעיה, מה שהוא עושה בשבת? יש 39 אבות מלאכות, שאדם שעושה אותם, את המלאכות האלה בשבת, חייב. מה חייב? שלא נדע. אם זה בשוגג, חייב קורבן חטאת, אם זה בכוונה, עונש מיטה בידי שמיים, קראת. אם היו עדים ויתרו בו, מה אתה עושה? אתה משקה את השדה בשבת? זה אסור בשבת. אומרים לו, מה אתה מנקש את העשבים הרעים מהשדה בשבת? זה אסור. יכול להיות שהוא יהיה חייב מיטה בידי בית דין של סקילה, אבל מה? אלה שמטרים בו צריכים להיות ממוקדים בהתראה שלהם. צריכים להתרות בו. אתה מחלל שבת. הוא אומר, מה אני מחלל שבת? מה אני עושה? אתה משקה. מה זה משקה? איפה כתוב שאסור להשקות בשבת? יש 39 אבות מלאכות שאסורות בשבת. מה, אני אופה? מה, אני מבשל? צובע? לא, אתה משקה. מה? משקה שדה. מי אמר שאסור להשקות שדה? איזה אב מלאכה זה? חייבים לומר לו איזה אב מלאכה הוא עובר. אם הם אומרים לו אב מלאכה אחר, לא האב מלאכה האמיתי, שזה אב מלאכה, שהתולדה שלו זה משקה, הוא לא יהיה חייב סקילה. משום מה עם הטרינן בי? יש חורש, זורע וקוצר. איזה מבין השלוש מלאכות האלה? קוצר, אדם מלקט בשביל שהוא צריך את הסבים שהוא מלקט. פה הפוך, הוא מלקט את הסבים כי הוא רוצה שאלה שישארו יצמחו יותר טוב. אז זה ודאי לא נקרא קוצר. אבל זה נשאר מה? או חורש או זורע, מה זה? רבא אומר מטרים בו משום חורש. כי הוא בעצם מעברר כאן את השדה, הוא מוציא את כל הסבים הלא טובים. כמו שהגמרא מיד תבהר. רב יוסף אמר, הוא משבח פה את השדה. אז מטרים בו משום זורע, כמו אדם שזורע גרגירים של זרעים. וכל אחד מהם מבאר למה, לפי דעתי, אדם שמשקה או אדם שמנקש, כי מדברים פה גם על משקה, אדם שמנקש ומשקה, למה זה חורש ולמה זה זורע. אמר רבא, כבתי דידי מסתברה. יותר מסתבר שהמנקש או המשקה עושים מלאכת חורש. למה? מה דרכו של חורש? מה הוא עושה? למה הוא חופר באדמה? לרפוי יערה, הוא רוצה לרקח את הקרקע. גם זה שתולש הסבים רעים, או שהוא משקה את האדמה, האינם מרפוי יערה, הוא גם כן מרפא את הקרקע. לכן זה נקרא חורש. אמר רב יוסף, אדרבה, זה יותר דומה לזורע, אתה יודע למה? כבתי ידידים מסתבר, מסתבר יותר כמותי שזה נחשב כמו זורע. מה דרכו של זורע? מה מחשבתו? מה המטרה שלו? אתה מדבר איתי על המעשה שהוא עושה. אתה מדבר במעשה, אני מדבר איתך על המחשבה. מה המחשבה של הזורע? הוא רוצה לצימוחי פירה. הוא זורע, הוא רוצה שיצמחו פירות. אך הנעמי, כשהוא מנקש או כשהוא משקה, הכוונה למצמח פירה. הוא רוצה שהפירות יצמחו יותר טוב. מבאר תוספות שההבדל בין רבא לבין רב יוסף, זה אם הולכים אחרי המעשה או אחרי המחשבה. רבא אומר, הולכים אחרי המעשה. כשאדם עושה מעשה חרישה, הוא מרפא את הקרקע, גם כשהוא משקה וגם כשהוא מנקש. זה אותו מעשה. לעומת זאת, רב יוסף אומר, הולכים לפי הכוונה, לפי המחשבה. כשאדם זורע, הוא רוצה שיצמח. גם כשאדם מנקש או משקה, הוא לא עושה את זה בשביל להרפות את הקרקע, הוא עושה את זה כדי שהתבואה, שהיבול יצמח יותר טוב. הולכים לפי המחשבה. רבא ורב יוסף, שניהם היו ראשי הישיבה. והיה להם תלמיד, אביי. אמר לי אביי לרבא, כבוד הרב, לדידך קשיא, לפי דעת רבא, שמלאכת משקה ומנקש, מסיר עשבים שוטים, זה משום חורש, יש לי קושיה. כי הרי לכאורה זה גם זורע, כמו שמיד יאמר. ולרב יוסף גם כן קשיא. גם לפי דעתו של רב יוסף, שהוא סובר שהמשקה והמנקש, הוא מנקש עשבים שוטים מהשדה, שזה נחשב זורע, גם עליו קשיא. לדידך קשיא לפי רבא, מה זה רק משום חורש אין? משום זורע לא? הוא הרי עשה פה שתי מלאכות. הוא גם מרפא את הקרקע וגם מצמיח את היבול יותר טוב. אדם שיכול לעשות מלאכה אחת ולהתחייב על שתי אבות מלאכות, כמו שנראה מיד. וגם לרב יוסף קשיא. מה, רק משום זורע אין? משום חורש לא? גם אתה וגם הוא שניכם צודקים, ולכן שניכם לכאורה אומרים דבר לא נכון. כי זה גם חורש וגם זורע. למה זה אומר חורש וזה אומר זורע? וכי תאם, האם תרצה לתרץ? מה פירוש? אתה יכול לקחת את שתיהם? אתה יכול להחזיק את החבל משני הצדדים שלו? כל אחד היא קטרתי, לא מחייב אל אחד. גם אם שני, אם הוא עושה פה דבר שהוא שני מלאכות, הוא יהיה חייב רק על מלאכה אחת אולי. ואמר רב כהנא, עכשיו רב כהנא גם כן היה אמורה, זה לא קושיה ממשנה או מברייתא, אבל מבאר תוספות שרב כהנא היה אדם גדול. ומרב כהנא גם על אמוראים אפשר להקשות. והרי הוא אומר, אדם שזומר, חותך ענבים ענפים יבשים של גפן בשבת, למה הוא חותך את זה? קודם כל הוא קוצר, וצריך לעצים. עכשיו, מצד אחד, הוא צריך את העצים, אז הוא חייב משום קוצר. מצד שני, הוא גם, בגלל שהוא חתך את הענפים היבשים, עכשיו, הגפן, הענפים ההלכים והטובים, יצמחו יותר טוב. אז הוא עושה זריעה גם כן. מה זה זריעה? שהוא משבח, שהוא מאפשר לצמח לצמוח יותר טוב. אז לכן הוא חייב שתיים. אחת משום נוטע, זה כמו זורע, בעצים, זה לא שייך זורע, שייך נוטע, זה אותו דבר. שבגלל הזמירה שהוא זמר את את הענפים היבשים, עכשיו האילן יצמח טוב יותר. ואחת משום קוצר, כי הוא היה צריך את העצים. אז אם כן, למה אתה אומר חורש, זה אומר זורע, שניהם נכונים, מתגמר קשה באמת. בכל אופן, יש ויכוח בין רב יוסף לרבא, כשאדם מלקה את הסבים שוטים, מנקש, האם הוא זורע, שזה דעתו של רב יוסף, או שהוא חורש, שזה דעתו של רבא. שואל רב יוסף את רבא, היית ורב יוסף לרבא, הוא חורש? הרי בכלאיים, כשאדם חורש, אתה לא יכול להגיד, אתה חורש כלאיים! אני בסך הכל חורש עכשיו. עדיין לא זרעתי כלאיים. התורה אוסרת, לא תזרע כלאיים. אדם לא יקבל מלכות על חורש כלאיים. ובכל זאת אומרת הברייתא, המנקש, שהוא מסיר עשבים שוטים, הוא לוקה אם הוא עושה את זה בכלאיים. וכן המחפה לכלאיים. אדם שמכסה את הזרעים של כלאיים, לוקה. זה כבר קשה על רבא. למה הוא לוקה? אם מנקש, הוא בעצם חורש, אין איסור לחרוש לכלאיים. רבי עקיבא אומר, אף המקיים. אדם שרואה שיש כלאיים בשדה, והוא לא עוקר את הכלאיים, על זה לבד הוא חייב מלכות. אומר רב יוסף, בשלמה לדידי זה מובן. דאמינה שאדם שלוקט עשבים שוטים בשדה, הוא חייב משום זורע, אז גם בכלאיים יש זורע. היינו, דאסיר הזריעה בכלאיים, כי כתוב, שדך לא תזרע כלאיים. אלא לדידך, שאתה אומר שמנקש חייב משום חורש. משום חורש. דמות משום חורש. חרישה בכלאיים היא אסירה? איפה כתוב שאסור לחרוש כלאיים? למה שהיא חייב מלכות? אמר לי רבא, אתה יודע על מה הוא חייב? מישהו מקיים. מה, אתה מנקש פה את העשבים השוטים, אתה לא רואה שיש פה כלאיים? על עצם זה שמשאיר כלאיים, על זה הוא לוקה. שואלת הגמרא, הרי רבי עקיבא סובר שמקיים חייו. הרי מדיקתני סייפה, המשך הברייתא, כתוב רבי עקיבא אומר אף המקיים. מכלל דלפי תנא קמא, שהוא לכאורה חולק עליו. למה מישהו מקיים הוא? איך אומרת הברייתא? המנקש והמחפה לכלאיים לוקה. רבי עקיבא אומר אף המקיים. לכאורה תנא קמא סובר, שזה שהוא מקיים על זה לבד הוא לא לוקה. רק אם הוא מנקש או מחפה, מכסה את זרעים באפר, רק על זה הוא לוקה. עונה הגמרא לא. כולה רבי עקיבא היא. כל הברייתא זה דבריו של רבי עקיבא. והברייתא אומרת ככה, אתה יודע למה המנקש והמחפה לכלאיים לוקה? מה הטעם כאמר? מה הטעם המנקש והמחפה חייב מלכות משום מקיים כלאיים? שרבי עקיבא אומר, אף המקיים. עצם זה שהאדם בשדה שלו יש כלאיים, והוא יודע מזה, והוא משאיר את הכלאיים, על זה לבד הוא לוקה. איפה שמענו דבר כזה? מה הייתה מדר רבי עקיבא? כתוב, שדך לא תזרע כלאיים. איפה מצאנו שאסור לקיים כלאיים, ועל זה לבד מקבל מלכות? איזה לא תעשה הוא עבר? נתניה. זה שכתוב, שדך לא תזרע כלאיים, אין לי אלא זורע. שהוא זורע כלאיים, באמת הוא מקבל על זה מלכות, כי עובר על לא תעשה. אדם שעובר על מצוות לא תעשה, מקבל על זה מלכות. איסור על זה שהוא מקיים כלאיים, שהוא יודע שיש לו כלאיים בשדה והוא לא עוקר אותם, מניין? תלמוד לומר, כלאיים שדך לא. מסביר רש"י, ואף על גב דכתיב לא תזרע כלאיים, אז כתוב זריעה, גורעין ודורשין. מורידים את המילה תזרע ודורשים. לא יהיה כלאיים, מכל מקום, שחייב אתה לבטלו, אסור לך לקיים כלאיים. עד כאן השיעור על דף ב'.